גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, הוא מופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 275, נבדוק אצל המאמנים האולימפיים איך משפרים הישגים, נברר מדידה של השפעה צפויה של רעידות אדמה, ונשמע על שיטה ישראלית חדשנית לצביעת בדי ג'ינס ואופנה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. הישגיות בספורט כרוכה בהרבה מחקר, ניסיון ותהייה, ואת אלו עושה צוות מיוחד בוועד האולימפי הישראלי.
מה שאנחנו עשינו בעצם, אנחנו לוקחים שאלות שעולות מהשטח. בעצם הרעיון הוא לחבר צרכים שעולים מהשטח ולראות איך אתה תופר להם מעטפת מדעית, מחקרית, טכנולוגית, בכדי לענות על השאלה הזאת.
רעידות אדמה ניתנות לאבחון כדי לדעת את עוצמת השפעתן הצפויה. הנה כך עושים את זה.
משתמשים בכלים מגוונים. יש לנו מעבדה שבה אנחנו יכולים לבדוק דוגמאות קרקע קטנות ולהמיס עליהם כל מיני כוחות ולראות איך הם מגיבות. יש לנו רישומים של רעידות אדמה מכל העולם, מאגרים עצומים של רישומים שאפשר בעצם לנתח אותם ולנסות להבין איך דברים הגיבו בעת רעידות אדמה ומהם ללמוד.
שיטה ישראלית של צביעת בדי ג'ינס ואופנה שמבוססת על גלי קול תוך צמצום משמעותי של זיהום הסביבה.
אנחנו רוצים להוריד מספר דו ספרתי, נגיד 15 ומעלה, של אמבטים, אנחנו רוצים לצמצם אותם למשהו כמו 3.
שלום לפיזיולוג מולי אפשטיין, המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל. שלום לך קודם כל.
שלום וברכה רמי.
כבוד לנו להתארח כאן אצלך במשרדים האלה של, של הוועד. זה בהחלט המקום שממנו יוצאים הספורטאים האלופים, ואנחנו ננסה לבדוק איך זה קורה. כי אתה יודע, חוץ מאיתנו יש עוד כמה ארצות בעולם שמנסות לעשות אותו דבר. בעצם התפקיד שלך הוא בדרך, בסוג של דרך, בוא נקרא לזה מדעית, לקחת את המשאבים שאתה מקבל ולנפח אותם, להגדיל אותם.
כן.
להגדיל את התוצאה שלהם, נגיד.
נכון. תראה, אנחנו עוסקים בעיקר בנושא של פיתוח ביצועים, שיפור ביצועים, וטכנולוגיה בספורט יש לה כל מיני עולמות. מרבית העולמות זה לעולמות של חוויית הצופה, אצטדיונים חכמים וכדומה. זה היום טכנולוגיית הספורט. ואנחנו צריכים להישאר בזירה מאוד מאוד מצומצמת של פיתוח של יכולות גופניות, ומנסים לזקק, אם זה מטכנולוגיות שקיימות היום בשוק, אם זה במוצרים שקיימים, משהו שהולך באמת לשיפור של ביצועים, איך אפשר לעזור לספורטאי ביום-יום שלו להשתפר, או לפתח כלים, לפתח מתודות, לפתח אולי לעשות הסבה לטכנולוגיות מסוימות שנמצאות בעולמות תוכן מסוימים, לקחת אותם לעולם הספורט, ולראות איך הדבר הזה עושה שיפור ביצועים, כשיש לנו בעצם בחשיבה שלנו שלושה עמודי תווך שאנחנו נשענים עליהם. עמוד אחד זה הנושא של ציוד, זאת אומרת איך אנחנו יכולים להבחן ציוד ולהתאים אותו בצורה הכי נכונה לספורטאי. שתיים זה הביומכניקה של הספורטאי, כלומר איך הוא זז, איך הוא, הכוחות שפועלים עליו. ושלוש, זה האינטראקציה, הממשק הזה שבין הציוד לבין האדם, ואז אתה יכול להשיג את הביצועים הטובים ביותר. לצורך כך, אנחנו עובדים בעיקר בענפי ספורט, שיש בהם שילוב באמת של אדם וציוד. תראה, אנחנו קודם כל ערים ועדים לשינויים שקורים בעולם, הטכנולוגיה בספורט משתפרת כל הזמן, אבל זו טכנולוגיה שהיא נתונה לכולם. למשל, שיפור של המסלולים, מסלולי הריצה, שיפור של נעלי הריצה, שהייתה מהפכה אדירה בשנים האחרונות. כן. אבל זה נגיש לכולם, וכולם יכולים ללכת לקנות את הנעל. אנחנו רוצים ללכת למקומות, תראה, הטבעות האולימפיות, יש הרי 5 טבעות, אני שם שם בשלוש למעלה את המהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, שזה כולם יודעים לעשות. ואני מחפש למטה בעוד שתי טבעות את המילה מדויק יותר וחכם יותר. לשם אנחנו הולכים. מאחר שאנחנו לא משופעים, לא במספר ספורטאים גדול.
סטארט-אפ ניישן.
כן, כן. אין לנו מספר ספורטאים גדול, ואין לנו תקציבים בלתי מוגבלים, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים, מאוד חכמים, ולחפש את האדג', לחפש את הערך המוסף, בעצם שהוא יהיה שובר שוויון הזה, שיכול לתת לנו יתרון. ולכן אנחנו מחפשים שותפים אסטרטגיים עם הרבה שכל ועם הרבה אהבה לספורט כדי שיעזרו לנו לעשות את זה.
אז זה הרקע לכל העבודה. רציתי לשאול, אבל אני אוותר על השאלה הזאת, כי כרגע ענית זה, איפה נמצא התקציב בתוך המשולש הזה שאמרת, ציוד, ספורטאי והקשר ביניהם. יש משהו שאתם עובדים עליו עכשיו באופן יותר משמעותי, ובואו נדבר על זה, ובדרך אולי קצת ניגע בה, באופן קצת יותר מקרו של הוועד עצמו, וזה שיפור אמצעי הגלישה. נכון, שיפור אמצעי גלישת הגלים, גלישת
רוח.
גלישת כן. רוח. אז עד עכשיו כל מה שאמרנו זה הרקע, ועכשיו פה צריכה להיכנס איזושהי הנחה או איזושהי שאלה כדי להגיד, אוקיי, אנחנו מתחילים מנקודה, אתה יודע מה, נקרא לנקודת האפס כדי לעלות, אז מאיפה מתחילים?
תראה, אני אחבר את זה לשאלה שלך מקודם, לעניין של אתם רואים איזה שיפור, איזה ענף ספורט ורוצים להשתפר גם כן, לקדם. אז זה לא עובד כל כך ככה, כי אנחנו צריכים להבין את ה... את המבנה של הספורט בישראל, איפה נמצאים הכישרונות, ואיפה הפוטנציאל הכי גדול שלנו להצלחה. שם צריך לחפש, וזה לאורך הדברים שאמרתי קודם, גם תקציב וגם מיהור של ספורטאים. עכשיו, לגבי הגלישה, מה שאנחנו עשינו בעצם, אנחנו לוקחים שאלות שעולות מהשטח. בעצם הרעיון הוא לחבר צרכים שעולים מהשטח, ולראות איך אתה תופר להם מעטפת מדעית, מחקרית, טכנולוגית, בכדי לענות על השאלה הזאת.
אם הייתי שואל את הספורטאי, תגיד מה אתה צריך, הוא היה מתלונן ישר חסר. בוא נגיד, אין שקע מספיק טוב לשים את הרגל על הגלשן.
אז זהו, הגלשן הוא דבר נתון, והדבר נתון זה אומר שהוא מיוצר סטנדרט אחד, במקום אחד בעולם, בתאילנד. הגוף של הגלשן והכנף שלו, יש היום כנף, היום עולם הגלישה עבר להיות עולם תעופה, זה כבר פחות עולם שייט, זה ממש תעופה.
יש כאלה ששמים לו מנוע גם שם למטה.
כן, לא חסרים ניסיונות לזייף. מנוע זה היה באופניים דרך אגב ששמו, בגלישה זה פחות. עדיין משתמשים ברוח. ואז ברגע שציוד מסוים מיוצר במקום אחד, יש מה שנקרא טולרנס של הייצור. יש הבדלים בייצור. לא כל דבר דומה. זה לא מכשיר רפואי שצריך לעבור כזו, כאלה בדיקות קפדניות, בשביל שהוא יהיה מאוד מאוד מדויק, הוא לצרכים רפואיים.
כלומר, אתה מקבל מצב נתון, אז אתה צריך לשפר מה, את הספורטאי, או שאתה יכול לשפר באיזושהי צורה את הגלשן?
אתה קודם כל צריך להבין איזה ציוד יש לך. אתה קונה את הציוד הזה, הציוד הזה גם יש לו עייפות החומר, הוא קצת מתקלה, ואתה קונה כמה סטים כאלה בשנה, וזה אלפים של יורו, כל גלשן כזה. ואתה פתאום מבין, הספורטאים אומרים לך, תראה, הכנף הזאת או הגלשן הזה, הוא מרגיש לי אחרת. עכשיו, בשביל להבין מה זה אומר, מרגיש לי אחרת, הקמנו מערך שלם בטכניון, שהיום מעורבות בו 5 פקולטות בטכניון, כולל אווירונאוטיקה, הנדסת מכונות, הנדסה ביו-רפואית, כדי לאפיין את הציוד הזה. קודם כל צריך לראות, לתת ציונים לציוד הזה, כמו שבודקים כנפיים של מטוס, צריך לבדוק כל מיני כוחות פיתול וכוחות כיפוף, ולתת תכונות לציוד, כדי שספורטאים ידעו מה לבחור, מה הכי נכון להם.
רגע, זה אפשרי? או שאתה מקבל 2 מטר, כמה זה? 2.70 מטר, וחור ממוקם בנקודה אחת?
אתה מקבל ציון סטנדרטי. העניין הוא שאתה קונה 20-30 חתיכות כאלה, יש בהם הבדלים. זה לא שאתה עכשיו יכול לקחת את זה, לתת לגולשת או לגולש, ולהגיד להם, הנה, זה הציוד, זה מה שטוב לכם.
אבל מולי, אפשר להסתמך על זה?
כן, כן. המבדקים הם כל כך מורכבים, שזה אמרתי, 5 פקולטות בטכניון, פיצחו את העניין הזה, וזה התחיל ממשהו רק מהנדסת המכונות, מהנדסה של חומרים, להבין את החומר. אחר כך זה הלך ובדיוק התחבר לשלושת הדברים שדיברתי קודם.
אני אלך איתך. פה אתה לוקח גלשן, ומסתכל עליו ואומר, רגע, פה הזווית היא טיפה כזאת, אבל מכיוון שזה עדיין יוצר ויש איזו חתימה של סטנדרט, אז אני יכול להשתמש בזה, אבל הזווית הזאת עוזרת לי לנצח. משהו כזה.
יש שוני בתכונות. הכנף הזאת שעשויה מחומרים מרוכבים, יכולה לתת תכונות שונות, וזה יכול להגיע להבדלים של 10% בתכונות בין ציוד לציוד. אתה צריך לאפיין ולדעת קודם כל מה ההבדלים האלה.
אז מה, איפה יש לכם מקום שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה ככה ולא ככה?
יפה.
אם הגלשן הוא סטנדרטי.
נכון, אז קודם כל אתה צריך להכיר בזה שיש הבדלים. אחר כך אתה צריך לדעת להפיין אותם. אחר כך לקחת את הגלשנים האלה, או את הכנפיים האלה, שמאופיינות כבר על ידי ציונים, ולהתאים אותם לגולש או לגולשת עצמם. כי הם, לכל אחת, לכל אחד, יש את התכונות המסוימות שהוא מחפש. עכשיו, זה גם יכול להשתנות בין ים גבוה, רוחות כאלה, יש את המבנה גוף של הספורטאי. זאת אומרת, יש פה כמה נתונים שהיה צריך לקחת ולשקלל את הכל, והיום הבדיקות שנעשות והאיסוף נתונים הוא כל כך גדול שאנחנו כבר צריכים לעבור להשתמש בלמידת מכונה, מה שגם Machine Learning ול-AI, כדי לאבד את הכל ולקבל בדיוק את כל הקונפיגורציה המלאה שההתאמה בין ציוד לבין ספורטאי לבין מהירויות ביצוע וגלישה בזוויות שונות מול רוחות שונות וכדומה. אנחנו צריכים בסופו של דבר לראות שהגולש או הגולשת יגלשו הכי מהר. ברור שהם צריכים להבין את הים באותו יום ולקרוא את כל העניין המטאורולוגי, שזה סיפור בפני עצמו, עם המון נתונים שגם כן מזינים אותם. להבין את מה שנקרא חוכמת הגולש או חוכמת הגולשת, שצריכים לבחור פתאום איזה כיוון לקחת בהתאם לקריאה של הים. אבל בסופו של דבר אתה רוצה שהביצוע, זה שילוב בין ביומכניקה, בין תנועה של בן אדם שיושב על ציוד, לבין התנאים הסביבתיים, ואתה רוצה שהוא יגלוש או היא תגלוש הכי מהר. ואת זה אנחנו היום מסוגלים לעשות באמצעות המון המון מדדים שנאספים בזמן האימונים, כמו מד רוח שמותקן על הגלשן ומודד את הרוחות בזמן הביצוע, מצלמות GoPro שיושבות על הגלשן ומצלמות את הביצועים של הספורטאים, חיישנים שיושבים על הגלשן ומנטרים את הזווית של הגלשן, בין אם הזווית קדימה אחורה ובין זווית הצידה, מצלמות מרחוק שמצלמות בלי חיישנים את הגולש עצמו, ועושות ניתוח ביומכני, וכל הדבר הזה מחברים יחד כדי לקבל את הביצוע הטוב ביותר. היום נבחרת הגלישה, נשים של ישראל, היא בין הנבחרות, אם לא הכי טובה בעולם.
אני מרגיש כאילו אתה מכניס לנו לחדר תדריכים של, של, של טייסת, כי אתה אומר, אוקיי, במצב הנתון הזה, תרד, תיכנס לזווית כזאת, תעלה מלפה, תרד משם, משהו כזה.
נכון, והדברים האלה נעשים ממש ברמה של תחקירים, כי המאמנים, אם זה היום שחר צוברי בנשים, וגל פרידמן בגברים, שני מדליסטים אולימפיים, כן. את היופי הזה, יושבים עם הספורטאים, הספורטאיות, מנתחים את הדאטה, יחד עם המדענים בטכניון, יחד עם אפליקציות, ואתה עושה ממש ניתוחים בתנאים שהיו באותו יום, על אתה עושה את ה-GPS ואתה בודק את מסלולי הגלישה, אתה ממש מנתח בכדי להבין מה עשית ומה קיבלת באופן הטוב ביותר.
תראה, בניגוד לשדה הקרב שאתה אף פעם לא יודע מתי הוא יהיה לך, ואתה תמיד מתכונן למאבק הבא, למלחמה הבאה, פה אתה יודע בדיוק מתי תהיה המלחמה הבאה, ואתה יודע בדיוק עם מה אתה בא. עכשיו, הדבר היחיד שיכול להשתנות לך ביום התחרות זה תנאי הגלישה. זאת אומרת, רוח, את, אני יודע מה, איזה צונאמי שמתקרב או משהו כזה. אני אבל מסתכל על הנקודה הזאת, ואז אני אשאל אותך לסוף, כמה הגולש או הגולשת יכולים להתאים את עצמם לתנאים המשתנים האלה? אנחנו זוכרים שהיו פתאום אירועים, נדמה לי לפני שתי אולימפיאדות, גם עבדה מדליה בגלל איזשהו שינוי בתנאי הים.
כן, פתאום אין רוח עם לי קוזיץ בלונדון 2012, כן. שהייתה מועמדת ופתאום אין רוח. אז היום, באמת, קודם כל תחרות גלישה היא כמו סוג של טור דה פרנס באופניים. זאת אומרת, זה לא יום אחד. יש לך חמישה, שישה ימי שיוטים, אחרי זה יש שיוטי מדליות. זאת אומרת, זה משהו שהוא ארוך טווח מיום ליום. יש לך שלושה שיוטים ביום, שאתה נשאר בים ויוצא לעוד שיוט ועוד שיוט ועוד שיוט ועוד שיוט. יש פה הרבה עניינים של, כמובן, של יכולות גופניות, עניינים תזונתיים, זאת אומרת, כל הדבר הזה מפוקח ומבוקר, והים הוא משתנה.
זהו, בסוף יש את ההתמודדות של הגולש נכון, עם המים.
נכון, עם המים, עם הרוח, עם התנאים של המפרץ המסוים, עם העומקים, עם התכונות, זאת אומרת, יש פה המון המון מידע שמבוקר ומנותר. אני יכול לספר לך שלפני המשחקים האולימפיים בטוקיו, הטכניון קיבל נתונים של המפרץ באנושימה, שם היו תחרויות הגלישה, של מהירויות הרוח וכיווני הרוח 24/7 למשך שנים. לקחו את כל הדאטה הזאת ועשו ניתוחים מה קורה בתקופה הזאת של יולי-אוגוסט בשעות המסוימות של הגלישה, בכדי באמצעים סטטיסטיים להבין את ההתנהלות בתוך אותו מפרץ, ואז לחבר את זה לתנאים האקלימיים של אותו יום, כדי להביא, לתת דאטה לשייטים, לדעת איך לבחור נכון, וסיפור מורכב מאוד.
נדמה לי שבצרפת, איפה הגלישה אגב בצרפת?
בפריז זה יהיה במרסיי.
פריז זה לא
יהיה רחוק. משחקי פריז, הגלישה תהיה במרסיי.
אני חושב שאתה לוקח אותי למפרץ מונקו, אבל בסדר.
לא, במרסיי.
תראה, גם מרסיי מאוד מושפעת מהשינויים של מזג האוויר. בוא תגיד לי ככה לסוף, אם גם משם אתם לוקחים את כל הנתונים האלה ומנסים איכשהו לתת לה...
בהחלט. תראה, נתתי דוגמה של השייט, יש לנו פעילויות בעוד ענפים נוספים, פשוט השייט מגלם באמת את כל המון טכנולוגיות. ואתה מבין פה שיש פה מערכת שצריכה לעבוד בעצם מלמטה עד למעלה. זאת אומרת, מרמת הספורטאים, אתה יכול לראות ספורטאית, שחר טיבי כזאת, יושבת עם פרופסור בפקולטה להנדסה ביו, לאווירונאוטיקה בטכניון, בתוך מנהרת רוח, הוא מסרטט לה כל מיני נוסחאות, והיא יושבת איתו, והם מדברים בשפה אחת. כי הפרופסור הזה הוא גם גולש, יש לנו פה מודל מדהים של מדענים שמבינים ספורט, ספורטאים שיודעים לשאול שאלות ומאמנים שיודעים לשאול שאלות מדעיות, וכל הציר הזה, דרך הניהול המקצועי של איגוד השייט, דרך אנשים שמסנטזים את כל המידע הזה, זה בעצם מודל אידיאלי שאנחנו רוצים לשכפל אותו לענפים אחרים, ויש לנו כבר בקנה כל מיני תוכניות, אם זה בענף הקשתות, עוד פעם יש לך ספורטאים, קשת שהיא דבר מורכב בצורה בלתי רגילה, חיצים, שאותו דבר יש לך, אתה צריך לבחור את החיצים, כי יש הבדלים טולרנס בייצור, וללכת להתעמלות ושיפוט ויצירה של אבטרים של מתעמלים, ולראות איך אתה מאמן את המתעמל על פי האבטר שלו. זאת אומרת, יש פה המון כיוונים, ושם אנחנו רוצים להיות.
מולי אפשטיין, תשמע, אני יושב איתך פה שעות, ובסוף לפענח אולי את הכל, אבל תארי נצטרך להתפק בזה. תודה רבה לך.
בבקשה, תודה לך.
שלום דוקטור רוני קמאי, דוקטור למכניקת קרקע במחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית בפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת בן גוריון. שלום לך רוני.
שלום.
תשמעי, אני מניח שאת אחד הבודדים שיכולים להדליק אור אדום איפה שמטריעים על רעידות אדמה, כי יש עוד כמה בודדים כאלה, אבל את בין אלה? כלומר, מה רעידת האדמה יכולה לעשות?
כן, בהחלט. אוקיי. זה פחות עוסקת בזמן, בהדלקת אורות אדומים בזמן הרעידה, קצת יותר משתדלת לפני.
זהו, שאני רוצה להבין, מה עוצמת האור הזאת נכון להיום במדינת ישראל?
היא לא נמוכה.
לא נמוכה. כלומר, אנחנו חיים בסוג של סכנה תמידית.
אפשר להגיד, אנחנו יודעים שהרעידה... צפויה,
כן.
יחדים שהיא צריכה לקרות.
זה כמו מבצע בעזה, תמיד הוא על הפרק.
מתי שהוא צפוי, כן.
בדיוק. אוקיי, אז המחקרים שלך נוגעים בעצם יותר למכניקה של הקרקע, ולהבין את תנועת הכוחות. אפשר להבין אותם? כי זה משהו שאת יודעת, כשאת מסתכלת על צבא מסתער כוח, או על אחד שב-WWF, אז הוא גם מפעיל כוח, אבל בקרקע, אפשר להבין איזה בא מכל כך עמוק ומכל כך מקומות שהם נסתרים מהעין.
נכון. בגלל זה אנחנו משתמשים בכלים מגוונים. יש לנו מעבדה שבה אנחנו יכולים לבדוק דוגמאות קרקע קטנות ולהמיס עליהם כל מיני כוחות ולראות איך הם מגיבות. יש לנו רישומים של רעידות אדמה מכל העולם, מאגרים עצומים של רישומים שאפשר בעצם לנתח אותם ולנסות להבין איך דברים הגיבו בעת רעידות אדמה ומהם ללמוד. יש סימולציות נומריות, כלומר, הכלים באמת...
אם כך, שאלת המחקר נוגעת למה, לדרך שבה הכוח מתנהל? העוצמה הזאת?
אני פחות מדברת במונחים של כוח. אנחנו מדברים על מאמצים או אנרגיה, גלים שמתפשטים במרחב, ובעצם אנחנו רוצים להבין איך הקרקע... מגיבה לאותה, באמת, אותה אנרגיה שעוברת דרכה, או אותם עומסים, ואיך זה משפיע בסופו של דבר על הגלים שמגיעים לפני השטח.
אוקיי, כי באיזשהו מקום, את יודעת, בתמימותי אני יכול לחשוב שמה שאתם בודקים, או מה שאתם מנסים לבדוק, זה מתי תהיה התנועה הזאת, ואז לדעת איך היא תשפיע. זאת אומרת, מתי יתפרץ הכוח הזה, וממה הוא נובע בעצם.
כי... אז אני ספציפית פחות עוסקת בשאלה של מתי. כלומר, אני לא... ואני חייבת גם להגיד פה במאמר מוסגר, שכל העולם המדעי, אני חושבת שיש כמעט קונסנזוס שאנחנו לא, כרגע לא יכולים לחזות רעידת אדמה. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי היא תקרה. אנחנו יודעים שבמדינת ישראל עובר קו גבול טקטוני מאוד משמעותי, שהוא צפוי, מתפתחים עליו מאמצים, והוא צפוי מתישהו להיכנע לאותם מאמצים ולייצר רעידת אדמה. אני לא עוסקת במתי, אני עוסקת בשאלה, כשזה יקרה, מה אנחנו בתור החברה האנושית או סביבה הנדסית, מה נחווה ואיך אנחנו יכולים להערך יותר טוב למה שנחווה.
מה לשאול אותך לגבי שדה המחקר? מה האובי שלו או איפה הוא מתפשט? כלומר, מאיזה נקודה הוא מתחיל ולאן הוא מתפשט? האם זה ישראל, זה כלל העולם, איפה זה?
אז יש לי מחקרים שעוסקים נקודתית בישראל, מקומית, באמת בהבנה של התהליכים האלה, איך אנחנו יכולים לאפיין אותם כמותית נכון יותר עבור ישראל ולשפר ככה את התקנים המקומיים, ויש לי גם מחקרים שהם גלובליים, גנריים לחלוטין, לא ממוקמים במקום מסוים, יותר מסתכלים על ההתנהגות המכנית של קרקע מסוימת, בלי מיקום.
יש הבדל בין עוצמות, כלומר בין עוצמת התנועה והתפזרות הכוח בישראל או במקומות אחרים לעומת ישראל?
אין הבדל בתופעה הבסיסית, כלומר רגלים מתפשטים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים, אבל המבנה הגיאולוגי של ישראל, למשל, המבנה המקומי, היחידות הגיאולוגיות יכולות להשפיע על איך הדברים האלה יבואו לידי ביטוי בפני השטח, וכשאנחנו בסופו של דבר מנסים לתאר את זה בצורה של מודל או תקן או איזושהי משוואה שמהנדסים יכולים לקחת הלאה, אז אנחנו רוצים לדייק את זה לוקלית.
אוקיי, אז בואי נלך לוקלית, מקומית מה שנקרא. מה אובי שדה המחקר הזה? זאת אומרת, עד לאיזה עומק הצלחת להגיע כדי להבין את התפשטות העוצמה הזאת? או שאת עובדת על איך נקרא לזה? כלומר, עובי ושטח בעצם.
אז בשטח אנחנו מסתכלים על שטח שמגיע, שכולל את מדינת ישראל בתוכו, אבל מגיע עד כפריסין בצפון, וקצת איפשהו דרום המעילת בדרום. מבחינת ההיקף, כי בסוף גם רעידות שהמקור שלהן הוא מחוץ לגבולות המדינה, יכולות להשפיע עלינו. מבחינת העומק, אז הרעידות עצמן מגיעות מעומק של מספר קילומטרים, הם יכולים אפילו להגיע לעומק של 30 קילומטר, הקרום אצלנו מאוד עמוק, אבל הפוקוס שלי הוא...
כלומר, אנחנו עומדים על קרקע יציבה. 30 קילומטר, את יודעת, את הגדרת את זה כדי עמוק.
כן, זה לא בהכרח אומר שזה יציב, זה רק אומר שהרעידות נוצרות שם. אבל הפוקוס שלי הוא דווקא במאה עשרות עד נגיד 100-200 מטר העליונים. זה באמת המיקוד שלי הוא על החלקים העליונים יותר, כי שם יש משקעים גיאולוגיים צעירים יותר, שאפילו ממש ה-20, 30, 40 מטר העליונים יכולים מאוד להשפיע על האנרגיה שאנחנו מקבלים בפני השטח. ושוב, בסוף זה מה שמעניין את המהנדסים.
יש איזשהו מד עוצמה שנכנס לאיזשהו עומק ודרכו אפשר להבין אחר כך, כלומר, מהתוצאה שהוא מראה לך, אפשר להבין את העוצמה שתעלה כלפי מעלה?
אנחנו, המד עוצמה הזה, כמו שאתה מגדיר אותו, אנחנו שמים למעשה מדי תאוצה או מדי מהירות,
okay.
ורובם נמצאים בפני השטח. רוב האינפורמציה שלנו מגיעה מפני השטח.
Okay.
אנחנו משתמשים ברישומים של אותם רעידות אדמה בפני השטח, ויש סייסמולוגים שיודעים מזה לעשות איזושהי אנליזה לאחור של בדיוק איפה הייתה רעידה ומה הייתה העוצמה שלה. והאנליזה שאני עושה, ההנדסית, פשוט משתמשת באינפורמציה מפני השטח ומבינה ממנה לפי המיקום, לפי המרחקים, בעצם איך הגיאולוגיה הגיבה.
או איך היא תגיב.
כמובן, איך היא הגיבה ברעידה קיימת, ועל סמך זה אנחנו צופים איך היא תגיב גם בעתיד.
והצפי הזה מוביל לבניית תקנים, איך נקרא לזה, תקני יציבות, או תקני יסודות, או תקני מה בעצם?
תקן 413, זה נספח לתקן לבנייה, להערכות לרעידות אדמה.
אוקיי.
כלומר, זה תקן קיים שכל מהנדס שבונה כל מבנה חייב להתייחס אליו ולהיעזר בו מאז שנות ה-80-85. והתקן הזה מנחה את המהנדס איך לתכנן את המבנה שיעמוד ברעידת אדמה.
אוקיי, הוא מתבסס על מה שהיה בעבר, או שכבר אפשר לתקן כזה להכניס מה צפוי בעתיד?
התקן עושה למעשה סוג של חישוב די מורכב, הסתברותי, שמכניס המון המון שיקולים. והתקן כמובן עסוק באיזשהו חיזוי של מה יכול לקרות פה בתוך ה-50 שנה הקרובות, כלומר בדרך כלל החלון שאנחנו מסתכלים עליו הוא של 50 שנים, והוא כמובן שהכוונה היא לחזות קדימה, אבל זה מתבסס על הידע שלנו מדברים שקרו, אין לנו...
תראי, אני חושב שאם צריך לשנות, אם באים ואומרים שיכול להיות שצריך לשנות תקן כזה, אז מה השתנה? השתנה קרום כדור הארץ, או השתנתה התובנה לגבי היכולות של רעידות אדמה?
כן, אז באמת לא השתנה שום דבר פיזי ב-20 שנה האחרונות.
הקרום נשאר אותו דבר.
הקרום נשאר אותו דבר, התזוזה של הלוחות נשארה אותו דבר. מה שהשתנה זה היכולת שלנו החישובית, הכמות אינפורמציה שנוספה מאז שהתקן הזה נכתב, המון 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 אינפורמציה, גם מקומית וגם גלובלית, ואנחנו כל הזמן מנסים להשתפר, כל הזמן מנסים לעדכן לחזית ההבנה שלנו של...
אפשר ללכת על איזשהו מחקר שלך ולהגיד, או נניח המחקר האחרון, ולהגיד בוא נבחן באיזה דרך... הוא השפיע על נתוני התקן הזה? כלומר, האם בגלל שאנחנו יודעים שנוספו עוד כך וכך נתונים, אולי תגידי איזה נתונים נוספו, צריך לבצע איזשהו שינוי בתקן?
יש... מחקר זה דבר שלוקח זמן. כן. אני...
שמעתי את הביטוי הזה פעם או פעמיים, את יודעת, כן.
כנראה חוזר על עצמו בפודקאסט הזה הרבה. זה לוקח שנים, אני וכמובן עם שותפים עובדים שנים על כל מיני סוגיות קטנות וגדולות פה בנושא הזה, ולאט לאט בונים את הידע שלנו, עד שאנחנו לא באמת מבינים משהו לעומק, אנחנו לא רצים לתקן ואומרים בואו נשנה, כי לא משנים סתם כל יומיים משהו כזה. כן, יש עבודה היום אינטנסיבית של המכון הגיאולוגי, בימים אלו ממש, לעשות שינויים בתקן. חלקם, במידה מסוימת, מבוססים גם על מחקרים שאני ערכתי בשנים האחרונות, וכמובן גם על הרבה מאוד מחקרים שנעשו במכון עצמו.
אז דיברנו רגע על שדה המחקר, אבל משם את אוספת נתונים. איזה נתונים את אוספת? כלומר, על איזה נתונים את מסתכלת כדי לבצע את החישוב? ואני גם רוצה לדעת מאיפה ואיך את לוקחת אותם.
כן. אז באמת הייתי אומרת שספציפית ככה לנושא שאנחנו מדברים עליו, יש שני סוגים עיקריים של נתונים שאני אוספת. אחד זה פשוט רישומים של רעידות אדמה. כלומר, כשיש רעידת אדמה אפילו קטנה בישראל, או אפילו הגדולה בטורקיה שנרשמה בישראל, התחנות הסייסמיות שלנו ברשת, והיום הרשת בשנים האחרונות מאוד... התפתחה והודכנה והיא עשירה מאוד בנתונים, אפשר פשוט להוריד אותם מהשרת ולהתחיל לעשות כל מיני אנליזות.
אבל רוני, זו אפליקציה שגם אני משתמש בה לפעמים כדי לסתם, יש לי איזושהי אפליקציה כדי להבין את רעידות האדמה, אבל אני לא בטוח שבואי נגיד עוצמה שכתוב 6 נקודה או לא משנה כמה, 6.4 בריכטר, זה נותן לך את הנתון, צריך להיות עוד הרבה יותר, כלומר,
לא, אז אני לא מדברת על האפליקציות שכמו צבע אדום שאומרות הייתה רעידת אדמה, אלא ממש להוריד את הנתונים עצמם, את הנתונים הגולמיים, ואנחנו עושים עליהם כל מיני אנליזות, ומסתכלים בעצם, מנסים ממש לחשוף סיפור שהרישומים האלה יכולים לתת לנו. סוג אחר של נתונים שאנחנו עושים זה ממש איסוף של מה שנקרא חתכי מהירויות. חתך מהירויות זה... אנחנו בעצם מאפיינים את הקשיחות של החומרים הגיאולוגיים בעומק, נגיד אני הולכת לאתר מסוים, נגיד פה למטה, ואני מבצעת איזושהי בדיקה גיאופיזית, כלומר אני מעבירה גלים סייסמיים בקרקע וקולטת אותם במקום אחר, ובעצם זה נותן לי אפשרות למפות ממש את האתר שאני נמצאת בו, מבחינת השכבות השונות והקשיחות שלהם. אני מבטאת את זה במושגים של מהירות גלי גזירה, והחתך הזה אומר לי הרבה על איך הקרקע הזו תגיב, ואז אני יכולה למשל להצליב בין הרישומים שלקחתי בעצם לפרופיל, לחתך של אותה תחנה, ולנסות להבין למה תחנה אחת מתנהגת בצורה כזאת ואחת בצורה אחרת. אני יכולה להריץ סימולציות דרך החתך הזה, כלומר לחשב איך החתך הזה אמור להגיב ולהשוות אותו למה שאני מודדת. כלומר, יש כל מיני חישובים שונים או אנליזות שונות שאני יכולה לעשות על סמך הנתונים האלה כדי באמת לשפר את ההבנה שלי, של איך הדברים צפויים להגיב בעתיד.
כלומר, בסופו של דבר יש שם איזשהו, לא יודע אם זה טבלת אקסל או משהו מהסוג הזה, על בסיס תלת מימדי, שאת יודעת שאם תהיה רעידת אדמה בנקודה מסוימת בעומק מסוים, זה ישפיע כמעט באיזה מובנים, בכל המובנים, על פני שטח של כמה שזה אמור להשפיע, אני יודע, 100 קילומטר או אולי קצת יותר.
כן, 100, 200, 300.
את יודעת מה, רוני, בואי נעצור רגע, נעשה כאן הפסקת קפה קצרה לחשיבה, להודעות ולקצת מוזיקה. דקה ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אז אנחנו בונים מודל, אנחנו בונים מודל שיודע לחשב איך באמת הרעידה בעומק מסוים, במגניטודה מסוימת, במרחק מסוים, תדע, תוכל להשפיע לי במרחב, ואז אנחנו באמת מריצים את החישוב הזה עבור, לצורך העניין, כל השטח של מדינת ישראל. אז באמת אפשר לבנות מודל כזה על סמך רישומים קיימים, וגם בעזרת הרבה תובנות שיש לנו מאיך הדברים האלה מתנהגים בשאר העולם, כי בסופו של דבר בישראל אין לנו רעידות רעידות, לא נמדדו רעידות גדולות. Mm-hmm. ולכן אנחנו גם צריכים לעזר בנתונים ממקומות אחרים.
אני ככה לסוף רוצה להבין איזשהו עניין שהוא אולי סימן שאלה גדול על כל האלה שעוסקים בגיאולוגיה, או אצל כל אלה שעוסקים בגיאולוגיה. אמרת מקודם שהקרום נשאר אותו דבר, התנועות שלו נשארו אותו דבר, פחות או יותר, כן? אפשר ממבנה תנועת הקרקע הזאת לחשב ולהבין לעתיד? כלומר, ברור שתהיה רעידת אדמה, אמרנו, את אמרת, אבל השאלה היא אם התנועה הזאת של הקרקע, שאתם יודעים לחשב אותה פר שנה או פר לאיזשהו זמן, ואז אולי כן לדעת מתי צפויה רעידת אדמה, או שאני מפליג
כן,
טיפה
בהחלט,
בדמיון.
על סמך זה אנחנו כל הזמן אומרים שצפויה רעידה, כלומר, אנחנו לא סתם קמנו בבוקר ואמרנו, יאללה, בואו נכניס את כולם לפאניקה, אלא אנחנו רואים מה היה פה בעבר, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים כבר לחשב בכל מיני כלים, סייסמולוגים, גיאודזים, בהרבה מאוד כלים, לחשב את אותה תנועת לוחות, זה לא רק קרקע, זה ממש לוח טקטוני גדול שזז, ואנחנו רואים את הלוחות האלה זזים באמצעים של GPS, ואנחנו יודעים שהם צוברים על עצמם מעוות של בערך 5 מילימטר לשנה, ולכן אנחנו צופים שהאנרגיה הזו נצברת, והיא מתישהו צריכה להשתחרר. כלומר, יש מחקרים בכל מיני סוגים, לא רק שלי, אפילו בעיקר לא שלי, על העניין הזה, ואנחנו יכולים להצביע על מקומות שבהם נצבר מאמץ, והוא צריך להשתחרר מתישהו. עכשיו, זה שהוא צריך להשתחרר, הוא יכול להשתחרר כרגע, הוא יכול להשתחרר עוד שבוע, והוא יכול להשתחרר עוד 10 שנים. זה הרזולוציה שאנחנו לא יודעים להגיד, בדיוק לחזות רעידת אדמה. אני לא יודעת להגיד לך שמחר ב3.
אוקיי, לא, אני רק רוצה לשאול אותך ככה שאלה באמת אחרונה. את ישנה בשקט בלילה?
אני ישנה בשקט בלילה כי לא יעזור לי לא לישון בשקט בלילה.
הבנתי, אז אנחנו רגועים. דוקטור רוני קמאי מאוניברסיטת בן גוריון, תשמעי, מרתק, ונדמה לי שעוד אפשר להזין לזה עוד הרבה, אבל נאלץ להסתפק במה שאמרת.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
In the morning light, I pull on my jeans and I feel alright. I pull my blue jeans on, I pull my old blue jeans on. I pull my blue jeans on, I pull my old blue jeans on.
ליד גולדהמר, שאת CTO בחברת סנוביה, לדוקטור באסם חלק, חוקר בחברת סנוביה או סנוביה, וטל אלוק, פיזיקאי בחברת סנוביה. שלום לשלושתכם.
שלום רם.
אמרתי את השם נכון? שלום גם לך ליאת.
שלום.
אמרתי את השם נכון? סנוביה, סנוביה, איך זה נקרא?
סנוביה.
מה זה?
סונו, מהמילה סונו, סאונד, אולטרסאונד,
אוקיי.
בלטינית, וויה, דרך. אנחנו בעצם משתמשים באולטרסאונד כדי להטמיע כימיה ולהעניק תכונות לחוטים ובדים.
בשיטת דופלר, טל?
לא, זה לא בשיטת דופלר, זה באולטרסאונד שאנחנו משרים בעזרת מטמרים אולטרסונים, בעזרת פיאזו אלקטרודס. אוקיי, אנחנו יוצרים תופעה ש... אנחנו משתמשים בסוניקציה כדי ליצור קוויטציה.
אוקיי. בסם, אתה אמור לדעת מאיפה צריך להתחיל. אני בדרך כלל מתחיל משאלת מחקר, אבל תן לי קודם את הרקע. מה היה צריך?
קודם כל, בכל מחקר צריך להבין מה הבעיה. מה בעיית השוק, מה אתה רוצה לפתח, מה אתה רוצה לקדם ולפתור בעיות בשוק מסוים.
ואני אקדים ואומר שהפיתוח שלכם בא לשפר את תעשיית או צביעת הבדים בהיבט של החוטים שלהם. אוקיי? בדגש על ג'ינס, שכולנו לא לובשים אותו, כולל ליאת, בטח שיש לך איזה ג'ינס או שניים בארון. ברור, כן.
כן, ספציפי בג'ינס שזה יש כמה בעיות. Okay. דבר אחד, הצבען שאנחנו משתמשים, בדרך כלל משתמשים בו, שזו האינדיגו, בצורה הטבעית שלו הוא לא מתמוסס במים, וחייבים לעשות לו טיפול כימי בשביל להשתמש בו לצביעת הג'ינזים.
אז רגע, מה זה עושה? זה מקשה את הג'ינז? זה לא יכול להתכבס? מה הסיפור שלו?
לא, הוא עובד מצוין כמובן, שלנו, okay. זה ככה עובד, אבל אתה משתמש בהרבה כימיקלים רעילים לסביבה.
הבנתי אותך, אוקיי.
Okay. אם נסתכל קודם כל ממעוף הציפור על תעשיית הטקסטיל, אחת משלוש התעשיות המזהמות בעולם. Okay. בנתונים, 10% מפליטת גזי הפחמן בעולם כנראה בזכות או בגלל התעשייה הזאת. מוצר צריכה מספר אחת באיפר אחרי מזון, לכן הכמות המסיבית של השימוש בכל העולם פשוט גורם לזיהום סביבתי ולפעמים גם זיהום שפוגע בבריאות האנשים בצורה מאוד מסיבית. צריכת מים של התעשייה הזאת, אחת מהגבוהות בעולם. ואם נסתכל רגע על תעשיית הג'ינס, אז בתוך התעשייה המאוד מאוד מזהמת הזאת, תעשיית הג'ינס ותהליכי הייצור של בד הג'ינס והג'ינס עצמו נחשבים הכי בזבזניים, הכי פראיים בכמות השימוש, למשל במים.
אוקיי.
אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אבל כדי לייצר זוג אחד של מכנסי ג'ינס, נדרשים כ-11,000 ליטרים של מים. זאת כמות שגורמת נדודי שינה לפעמים.
במילים אחרות זה מייבש.
אז התהליך הקונבנציאלי של הכנת חוטים לתפירת ג'ינזים מכיל כמה אמבטיות של עד, תלוי במפעל, אולי עד 10 או 12 אמבטיות של מים, שבכל זה יש כמות הצבען, האינדיגו, עם חומרים נוספים למחזר, לעשה חיזור לאינדיגו שהתמוסס במים.
אז בוא רגע נעצור כאן, כי אתם שלושה, ואני רוצה שתיקח אותי ישר לפיתוח. בסדר? אני יכול להבין ששאלת המחקר הייתה איך מקצרים את התהליך, ואיך משפרים את ה...
תצרוכת מים, אנרגיה וכימיקלים.
בדיוק, כן.
אנחנו עושים כימיה יותר ירוקה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. הכימיה שלנו שונה.
אז אם זאת סביבת המחקר, וזאת הייתה שאלת המחקר גם, כלומר, איך משפרים את זה?
נכון.
אוקיי.
איך משתמשים באולטרסאונד, בטכנולוגיה של סונוביה, כדי בעצם להציע תהליך שהוא הרבה פחות בזבזני מבחינת תצרוכת מים, מבחינת תצרוכת אנרגיה, וכמובן, הכימיה עצמה היא כימיה ירוקה, כי כיום הכימיה היא לא כימיה לא ידידותית לסביבה, היא כימיה מזהמת, כימיה טוקסיק, היא רעילה.
טל, תן לי כאן את ההיבט הראשוני שלך. אתה מגיע עם איזשהו, עם איזושהי תובנה, עם איזשהו רעיון, או שאתה משתמש באמצעים שקיימים?
אז מה שחשוב להגיד זה שבעצם השימוש של סנוביה כאילו באולטרסאונד, יש קונספטים כאלה של שימושים באולטרסאונד בתעשייה, אפילו בתעשיית הטקסטיל, אבל לא בצורה שאנחנו עושים את זה, לא עם סוג הכימיה שאנחנו משתמשים, ולא עם ה-know-how שיש לנו לגבי איך להפעיל אותה.
אוקיי.
בעצם, אם אני קצת אחזור לנושא של מה אנחנו מנסים לשנות, יש לנו פה מספר דו-ספרתי של אמבטים. כל אחד מהם יכול להשיג, יכול להכיל סדר גודל של קוב של נוזלים. אז וכל אתה... אמבט כזה שאנחנו מורידים, ואני רגע אדבר על איך אנחנו, למה אנחנו רוצים להוריד ואיך אנחנו יכולים להוריד אותו.
אוקיי.
אז כל אמבט כזה שאנחנו מורידים, אנחנו מרוויחים. ואנחנו רוצים להוריד מספר דו-ספרתי, נגיד 15 ומעלה, של אמבטים, אנחנו רוצים לצמצם אותם למשהו כמו 3. חלק מהתהליכים מתוך נגיד ה-15 אמבטים האלה, נגיד 10, זה האמבטים של הצבען עצמו. אנחנו רוצים לצמצם את זה ל-1 או 2. כלומר, לצמצם 10 אמבטים של 10 קוב ל-1 או 2.
אוקיי, בסם, כאן אני מניח אתה נכנס, כי אתה צריך לתת איזשהו פתרון אחרי מחקר, איך זה עובד. מה חקרת, מה חוקרים בקטע הזה?
אז חקרנו בעצם את ה... כמו שאמרתי בהתחלה, להוריד כמות הכימיקלים המזהמים, ואיך להשתמש באינדיגו הצבען, ולהכניס אותו לפורמולציה סביב... על בסיס מים, ושיהיה יציב, וגם ייתן את העומק צבע הנדרש לחוטים.
כלומר, אתה מנסה לייצר בדרך של תוספות והורדות, מה שנקרא ניסוי ותהייה, יותר צבע ופחות חומרים מזהמים.
נכון.
אוקיי. אתה בונה טבלת אקסל כזה לכל מכנסי ג'ינס, או לכל צבע, לכל מה...
אנחנו בדרך כלל בודקים, שוב, איך אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, והלכנו לכיוון של איך מייצרים דיו בתעשיית הדפוס, ומזה בא הרעיון, ואנחנו עושים איזשהו פורמולציה מיוחדת שלנו, עם תוספים, עם דיספרסיות מסוים, עם דיספרסיה, ובזה אנחנו בודקים חומרים שונים, רוצים תוספים לכל מיני.
איך אתה תובל את החוט באמבט, ואז איזה תכונה אחרת הוא צריך לתת לך?
אז קודם כל אתה בודק את הריכוז של כמות הצבען שאתה נכנס לתוך החוטים, אתה בודק את הגוון שלו, יש סטנדרטים לגבי כמה כחול הוא צריך להיות וכמה אדום הוא צריך להיות. יש כל הדברים אחר כך, צריך, והדבר הכי חשוב שלא נזכרנו עד היום עכשיו זה הרינג דיינג. מה שנקרא, הליבה של החוץ צריך להיות, להישאר לבן, רק המעטפת של החוץ צריכה להיות כחול.
אוקיי, ליאת, פה מגיע קצת החלק שלך, כי את אמורה לשלב בין כל הטכנולוגיות האלה, ופה היה צריך לבחור. אני מכיר הרבה מאוד טכנולוגיות של צבע, בין כאלה שאת מטעינה את הצבע בחשמל סטטי, ואז פורקת אותו על איזשהו משהו, בין אלה שאת יודעת, כמו שעושים בתיק, טובלים או שצובעים בצבע רגיל. לאן הלכתם?
אז תראה, זה מאוד חשוב גם הקונטקסט של התעשייה שלנו. תעשייה, שוב, היא אחת הוותיקות בעולם.
לא הוותיקה.
נכון, שיצרה את המהפכה התעשייתית. תעשייה מאוד שמרנית, מאוד מוטת מחיר. זה עוד משהו שלצערנו בפיתוח אנחנו צריכים להתייחס אליו. ובסופו של דבר אנחנו גם משתפים פעולה עם התעשייה כבר בשלבי הפיתוח המאוד ראשונים. יש לנו יצרן מאיטליה בשם פיור דנים שמייצר למותגים הכי גדולים באירופה, שמכריח אותנו ואת עצמו.
אני לובש את המכנסיים שלו.
יפה.
טוב, אני לובש גם את הצבע שלכם אולי.
יש מצב.
לא הבנתי למה זה כזה נוח.
והוא בעצם...
אין פה איזה מחיאות כפיים, משהו.
בהחלט, מעריכים את זה מאוד. והוא בעצם קובע את הסטנדרטים. הוא מחבר אותנו, ומה שבאסם אמר, הפרמטרים. אנחנו לא יכולים לבוא גם עם איזה טכנולוגיה שהיא כל כך פורצת דרך, שעולה מיליונים, וזה קורה לפעמים בתעשייה, שאנשים באים עם פתרונות אולי טובים, אבל כל כך יקרים, שלא ניתן ליישם. ואז השאלה שלך...
בדיוק, לאן הלכתם?
הקונספט הזה של הטבלה, שגם טל התייחס אליו, הוא קונספט בסיסי מאוד. החומרים הטקסטיליים הם חומרים שסופגים.
אוקיי.
האולטרסאונד, הטכנולוגיה, היצירה הזאת של הקוויטציה, שהאולטרסאונד מאפשר, זה בנוכחות נוזלים. לכן היה ברור שאנחנו ממשיכים את הקונספט של טבילת הטקסטיל בכימיה, בצבען ובמים, אבל כמו שטל אמר, בצורה דרסטית, 70-80% הפחתה של כמות המים, כימיה יותר ידידותית, זה הכיוון, כדי שבאמת נמצא את עצמנו בעוד כמה חודשים מסוגלים לצאת עם זה לשוק, והשוק גם יסכים לאמץ את זה, שזה לא פחות חשוב מ... אתה יודע.
כן, מללבוש את זה.
לבוא עם רעיון,
כן. בדיוק. טל, אני רוצה להיכנס איתך להליך הממש ממש מקצועי. יש כאן שתי אפשרויות, או לטבול את הסליל של החוטים, או לא יודע איך זה מגיע בצורה כזאת, או פשוט להעביר אותם דרך אמבט, אבל אז אתה צריך לבדוק כל מילימטר או כל חלקיק של חוט, נכון? אז מה בעצם אתה בודק?
אז אנחנו בעצם לא יכולים, כאילו אין הרבה מקומות בתעשייה שלוקחים גלילים גדולים וטובלים אותם בתוך נוזל as is, בדרך כלל יגלגלו את זה, כאילו עובדים רול, או במקרה של ג'ינסים עובדים כאילו עם חוטים בודדים, ממש עובדים על חוטים בודדים, על כל אחד מהם מקבל את התשומת לב שלו, הוא נכנס מההתחלה שלו עד לסוף שלו, מטר אחרי מטר, פוגש את הנוזל ואת הכימיה.
אוקיי.
כך ש... וכמו שבאסם אמר, אנחנו בעצם צריכים גם לכל חוט, התעשייה הזאת דורשת שכל חוט יצבע קצת במי בחוץ, והוא לא יצבע בה מבפנים.
אבל אז אתה צריך...
כדי לקבל את האפקט של, של הג'ינס שכולנו מכירים.
זהו, אבל אז אתה צריך כאילו שיהיו לו צדדים, לחוט. חוט הוא בדרך כלל עגול, או שאתה עושה כאן פסטה.
לא, החוט עגול, עוד פעם, אנחנו, הקליפה שלו, כאילו הצד החיצוני, כשאתה מסתכל על החוט מבחוץ, הוא יראה לך צבוע, אבל בעצם הבפנים שלו, הליבה שלו, הוא לבן. זה קצת כמו הממתקים האלה שאתה רואה בקיוסק, שיש להם כזה מבחוץ צבע מסוים והבפנים לבן.
מקרים.
אז ככה נראה...
כן, בהתחלה יש ורוד ובפנים לבן, אחר כך השיניים נדבקות לזה.
כן, כזה, אז אל תנסה ללעוס ג'ינסים, אבל ככה נראה חוטים שטובים את הג'ינס שלך, ואנחנו בעצם צריכים לחפש ולזה, לכן צריך לתת תשומת לב לכל חוט. אנחנו לא יכולים לקחת גוש גדול של חוטים ולטבול אותו בתוך נוזל.
האולטרסאונד בודק איזשהו משהו, או שהוא מבצע איזושהי פעולה
אני אנסה, אוקיי, אז אני אנסה ללכת שלב אחד אחורה ולהגיד, כאילו לחבר למה שהסברנו קודם ואיך זה עוזר.
אוקיי.
תעשייה מסורתית עובדת בעיקרון של חמצון חיזור, אוקיי, זה התעשייה המסורתית, המון זמן היא עושה את זה ככה. הבעיה עם זה, זה שחייבים לעבוד עם תמיסה, אוקיי? הצבען של האינדיגו הוא לא מומס טוב במים, הוא חייב להיות בריכוזים סופר סופר נמוכים, הוא חייב להיות במצב כימי מסוים, ואז לחשוף אותו לאוויר ולטבול עוד פעם ולחשוף אותו לאוויר, ולאט לאט הוא מקבל את הצבע שגדל על החוט, זה המצב המסורתי.
אוקיי.
זה תהליך מאוד ארוך, מאוד מייגיע, צורך הרבה מאוד נוזלים. היתרון שלנו זה שאנחנו בעצם לא רוצים לעבוד, אנחנו כאילו לוקחים את החיסרון הכי גדול של האינדיגו, שזה שהוא לא רוצה להיות מומס במים, כלומר, הוא לא רוצה להיות תמיסה.
ועדיין אתה חייב להספיק אותו בחוט.
כן, אנחנו צריכים איכשהו להדביק אותו לחוט, או לגרום לו להיות צמוד לחוט, בצורה הזאת של אותו ממתק מהקיוסק שדיברנו עליו ממקודם.
אוקיי.
ואנחנו רוצים להשתמש בחיסרון הזה, שהוא לא מומס, ואנחנו משתמשים בו ככה שאנחנו עובדים עם דיספרסיה. אנחנו עובדים עם התרחיף עצמו.
אוקיי,
אנחנו בעצם עשינו קיצור דרך, ואנחנו חסכנו את כל התהליך של המסע הלא נוחה והמייגעת, ואנחנו עובדים עם תרחיף.
האולטרסאונד מייצר איזשהו תהליך כימי שבעצם מדביק את הצבע לחוט?
בעזרת האולטרסאונד אנחנו יכולים לעבוד עם תרחיף, ולהדביק את החלקיקים עצמם, להדביק, אני אומר את זה לצורך הדיון, אבל אנחנו מסוגלים לחבר בצורה פיזיקלית את החלקיק אל הסיבים של הבד, בצורה שיוצרת את התוצר הסופי של התהליך הסטנדרטי, אז אנחנו יוצרים את זה בעזרת התרחיף עצמו.
אוקיי. תגיד, בסם, זה משפיע אחר כך על איכות ורקות הבד, או שזה, הבד נשאר אותו דבר, אחרי שתווית אותו?
שאלה מאוד טובה. בטח אנחנו צריכים לעמוד, כמו שליאת אמרה, בכל התקנים והבדיקות שתעשיית הג'ינס עושה. חלק מהדברים שאומרתי, את הגוון של החוט אחרי כביסות, איך אתה מקבל את הגוון של ג'ינס, כמו שאמרנו, אתה לא רואה את הלבן. אז הג'ינס צריך לעבור איזשהו פוסט-טריטמנטס מסוימים.
בכביסות.
בכביסות, באנזימים.
הוא צריך להשתפשף.
נכון.
אחר כך להיקרה.
נכון.
כל התהליך הזה.
בשביל לראות את הלבן בפנים.
אז רואה את הלבן של הרגליים.
הרבה הרס.
הרבה הרס, אוקיי.
וכמובן יש את החוזק של החוט, כמה הוא, יש גם סטנדרטים לכל זה.
ליאת, לסיום, הונפקתם בבורסה.
נכון.
זה הפטנט?
הנפקנו בבורסה, זאת החברה. החברה שואפת להיות חברה ציבורית, מצליחה, בינלאומית. אנחנו גאים על זה שהיא יושבת פה ברמת גן.
מי הרים את הכפפה כבר?
מי שהרים את הכפפה, אנחנו, המשקיעים שלנו, הם משקיעים מוסדיים ידועים. חברות מוסדיות ידועות.
להגיד את השם? לוי שטראוס נניח או משהו כזה?
לא, אתה מדבר על מותגים.
ברור.
אז היום באמת אנחנו יוצאים בפרסום. פה בישראל חתמנו על הסכם עם חברת קרינג, שהיא בבעלותה קונצרן גוצ'י, חברה של 20 מיליארד דולר, בבעלותה הרבה מותגי אופנה, ובעצם בשנה הקרובה הם הולכים להתנסות בפועל בשימוש במוצר שלנו, בתקווה שהם יאמצו את זה.
גברתי, זה רבותיי, ויחד איתנו גם יגאל זייתון, מנכ"ל החברה, תענוג היה לשמוע על זה, אני מניח שהבאתם פה בשורה לכל תעשיית הג'ינס בעולם?
כן, בהחלט.
תודה רבה לשלושתכם.
תודה רבה.
אלו דברינו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיין עם אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? החלקת אור באמצעות אולטרסאונד.
גילינו שכביעות יכולות לגרום לאור להיראות יותר טוב. האתגר הגדול שכל הזמן נתקלנו בו במשך השנים זה איך לעשות את זה בפנים בלי לפגוע באור מבחוץ.
תחליף לגז שכמעט אי אפשר היה בלעדיו.
גז SF6 היה בשימוש עשרות שנים כגז בתעשייה. השתמשו בו גם למילוי כדורי טניס ובייצור של צמיגים למכוניות. הגז הזה הוא גז מאוד רעיל, ויצאו חוקים מאוד חמורים באירופה להפסיק להשתמש בו.
מי ששומר על הסוחרים מפני עסקאות מפוקפקות.
אנחנו לוקחים את המידע הזה ומאמנים איתו מודלים על סמך עסקאות, ואחרי שכבר אימנו איזשהו מודל, אנחנו עכשיו כשמגיעה העסקה בזמן אמת, שוב, נקבל את המידע הזה מהסוחר, נוסיף את כל הדאטה שאנחנו רוצים להוסיף, תהליך של ה-enrichment בעצם, ואז נוכל להריץ את אותו מודל שאומן מראש עבור עסקה מסוימת, כדי לקבל החלטה האם לאשר או לדחות כל עסקה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורחי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.